אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
בוקר טוב לשגריר לשעבר דניאל קרמון, שגריר ישראל בהודו, עד 2018.
בוקר טוב איתן, בוקר טוב למאזינים.
אשמח לשמוע ממך, באמת, בהזדמנות הזו, שאנחנו מקדישים להודו 75 שנות עצמאות, איך אתה רואה את השנים שלך בהודו, אולי להרחיב יותר, בדרך לשנת ה-75 למדינת ישראל, באביב הקרוב?
תשמע, הסיפור הזה של יחסי ישראל-הודו זה מסע מופלא, אין לי מילה יותר עדינה ויותר צנועה להגיד את זה, של שתי מדינות שהשתחררו מעול הבריטים בהפרש של שנה פחות או יותר, שתי מדינות שהן כל כך שונות ומצד שני מבוססות על כל כך הרבה ערכים דומים, לא רק היסטוריים, שתי מדינות שהלכו לכיוונים שונים, ישראל שהלכה מתחילת דרכה לכיוון המערב, נקרא לזה ככה, בעיניים של מזרח אסיה, והודו שהלכה לכיוון של מה שנקרא המדינות הבלתי מזדהות. הודו הובילה יחד עם עוד מנהיגי הודו, הובילו יחד עם מנהיגי מדינות מתפתחות אחרות את הגוש הזה שנקרא מדינות הבלתי מזדהות בכל מיני ארגונים בינלאומיים, בראש ובראשונה באום, ששם הדינמיקה היא כזו של הקבוצה הערבית, הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה, והודו נבלעה גם אידיאולוגית, במודע לחלוטין, כן? גם אידיאולוגית, אבל גם מעשית, לכיוון לא טוב. אני סתם תמיד נותן דוגמה שעל דרכון הודי, עד לפני 35-40 שנה, היה כתוב בקידוש, אותיות קידוש לבנה, אסורה הכניסה לישראל, או הנסיעה לישראל עם דרכון הודי. דבר מדהים. אז היו כל מיני מגעים במשך השנים בין ישראלים להודים, דינמיקה הייתה שם, אבל מתחת לרדאר, ורשמית לא היו יחסים, והייתה אפילו עוינות רשמית במידה מסוימת. אבל אז התחיל איזשהו תהליך, ופה מתחיל באמת התהליך המופלא. אני לא מדבר על 92, שזה שנת חידוש היחסים, אלא אפילו קצת קודם. התחיל תהליך איתי, אבל מתמשך, שבעצם ב-2018, לא הסתיים, כי התהליך הזה נמשך, אבל ב-2018 הכריזו שתי המדינות, כבל עם בעדה, על שותפות אסטרטגית. זה פשוט לא יאומן מה שקרה, התהליך. ואני אישית, אתה שאלת אותי, כן, אני אישית מרגיש חלק משרשרת, חוליה בשרשרת מתמשכת של 30 ומשהו שנה, של דיפלומטים משתי המדינות, של הנהגות משתי המדינות, שהחליטו לאט לאט, בנחישות, בהדרגתיות, להביא שתי המדינות האלה למצב שבו הן נמצאות כרגע, שזו שותפות אסטרטגית לכל דבר בעניין.
כשאתה מדבר על שותפות אסטרטגית, אתה יכול אולי למנות את מרכז, את הליבה של הקשר הזה, באיזה תחומים? כולם מדברים על תחום הביטחון, מדברים על יכולות שלנו בתחום הטכנולוגיה המתקדמת, אבל באופן עקרוני, כשאתה רואה היום באמת את הביקורים ההדדיים בין משלחות הודיות למשלחות ישראליות, כמובן בזכות התהליך הנהדר הזה שנוסק לו ונוסק לו, והקשר בין המנהיגים בצורה כל כך ידידותית, מה הנושאים, מה הליבה של הקשר הזה?
תראה, אני אולי אתייחס למשהו לא מרבים לדבר עליו משום מה, וזה שינוי פני הדיפלומטיה. אני מסתכל על מה, איך היה תוכן הדיפלומטיה בעבר ואיך היא היום. היום יש הרבה יותר שיח, הרבה יותר קשב בין פרטנרים לשיחות הדיפלומטיות. וכשאני אומר קשב, זה אומר לא רק לומר את המסר שלך, לא רק לספר על מה שקורה במזרח התיכון כדי לרתום את הצד השני לצד שלך. היום אתה הרבה יותר מקשיב לצד השני ומנסה לחבר בין הצרכים שלך והיכולות שלך לבין הצרכים של הצד השני. וכשאנחנו מדברים על יחסים בילטרליים, מה שקראתי קודם, המסע המופלא הזה שהודו וישראל עוברות, אז במשך השנים אנחנו קצת יצאנו מה... הדיפלומטיה המסורתית מבלי לעזוב אותה, והוספנו את הנדבך הזה של לראות איך שותפויות יכולות לבוא לידי ביטוי. אז אתה הזכרת ובצדק רב את הנושא הביטחוני, ואי אפשר להמעיט מערך הקשרים הביטחוניים שהתחילו אפילו לפני הקשרים הרשמיים, שהחלו, הייתי קורא לזה, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל שהחלו יותר בקניות ומחירות, יותר הייתי קורא לזה ככה, של אמצעים טכנולוגיים, צבאיים כאלה ואחרים, אבל עברו ליחסים ביטחוניים הרבה יותר מעמיקים עם השנים כיום, וקצת יצאנו מהקונה מוכר בלבד. אבל להקשרים הביטחוניים אפשר להוסיף הרבה הקשרים אחרים אזרחיים, והלוואי והם ירחיבו את המרכיב האזרחי ביחסים בין שתי המדינות, מכיוון שצריך לקחת בחשבון שכשמנהיג מקומי או ארצי קם בבוקר, הוא לא רק חושב מה קורה במזרח התיכון או באירופה או באוקראינה או בכל מקום אחר בעולם, הוא קודם כל חושב על מה קורה אצלו, איפה ומה הוא יכול לפתח, כן. מה חסר, מה האתגרים. והודו, שהיא מדינה מאוד מאוד מיוחדת, מדינת ענק, 1.3 מיליארד אזרחים, האתגרים הפיתוחיים שלה הם מדהימים. וישראל הקטנה, עם הטכנולוגיה שלה, ישראל שהייתה מדינה מתפתחת ועברה להיות מדינה מפותחת עם השנים, לישראל יש מה לתרום, לא רק בקטע הביטחוני. וטכנולוגיה של חקלאות ושל מים וחדשנות, וכל הנושאים שאנחנו כל כך מתגאים בהם, שעזרו לנו להפוך למה שאנחנו כרגע, מדינה, באמת מדינה מובילה בכל כך הרבה תחומים, מעניינים את הודו. וכשההנהגה ההודית של ימינו אנו מסתכלת מסביב 360 מעלות ומחפשת שותפים, היא מוצאת את השותפים, וישראל בהחלט נחשבת לאחת מהשותפות הטכנולוגיות של הודו בנושאים שחשובים להודו.
אתה יודע, אחד הדברים שתמיד באים לידי ביטוי באוסטרליה, זה תרומתה של הודו לאוסטרליה. הצעירים שמגיעים לפה ללמוד ונשארים, ותורמים בצורה יוצאת מן הכלל, יש פה איזה חתך מדהים של הודים צעירים שנותנים תמיכה למערכת הטכנולוגית המתפתחת של אוסטרליה. אתה יכול אולי לתת איזה אלמנט או זווית ראייה שלך על התרומה של הודו לישראל?
תראה, זו שאלה שאנחנו תמיד נשאלים בה ומתחבטים בה, ולכאורה כאילו אין. אני חושב שבהחלט יש. דווקא, אני אתייחס דווקא למשהו שהזכרתי קודם, כמרכיב ישן כאילו ביחסים. אני חושב שהודו כמדינה מובילה, אני לא הייתי מגדיר אותה כמעצמה עולמית, יותר אולי מעצמה אזורית, אבל הודו כמדינה חשובה, כשוק גדול, כמדינה שהולכת ומתפתחת ומנסה לסגור את הפערים שלה עם סביבתה הקרובה, ובראש הראשונה עם סין. העובדה שהודו פיתחה תזה שאומרת אנחנו מפרידים בין המחויבות שלנו לעניין הפלסטיני לבין הרצון שלנו לקדם יחסים בילטרליים עם ישראל, הודו משדרת מסר לסביבה שחלקה עדיין מתלבטת אם לקדם יחסים עם ישראל כן או לא, ואני לא מתייחס כרגע להסכמי אברהם, אני מתייחס יותר למדינות באסיה שעדיין מתחבטות. המסר ההודי הוא מסר מאוד מאוד חזק. בארץ אוהבים לקרוא לזה לגיטימציה, אני לא כל כך אוהב את המילה הזו, אבל כן, הודו משדרת את הדבר הזה. אנחנו יכולים לקדם עם האינטרסים שלנו והאינטרסים הישראלים יחסים בילטרליים טובים, מבלי לפגוע במחויבות שלנו, של ההודים לצורך העניין, לעניין הערבי או לעניין הפלסטיני. ואם המסר הזה מחלחל למדינות אחרות, אז יכול להיות שזה עוזר למדינות אחרות לחשוב, לשקול, לקדם יחסים עם מדינת ישראל. ותסתכל על מסכת היחסים שלנו היום, ואיפה היינו לפני 40-50 שנה, זה מהפכה שלמה.
אתה מדבר אזורי על דוגמה מלזיה, אינדונזיה, משהו בסגנון הזה של תמיכה הודית במדינות השכנות לה?
אני לא רוצה כרגע לגעת לאיזה מדינות ספציפיות אני מתכוון, אני גם מחוץ למערכת כבר כמה שנים, אני לא בדיוק יודע מה קורה, איפה ומה, אבל אני מספיק, איך אומרים, מספיק מעורב וקשה להוציא ממני את הודו לצורך העניין, כדי להבין שהמסר ההודי הוא מסר מאוד מאוד חזק, כי זה בא מהודו. זה בא מהודו שבאמת הובילה בעבר את הגוש, אחת מהמובילות של הגוש הבלתי מזדהה, שהיה גוש שעשה הרבה מאוד צרות, רק להזכיר את הדבר הזה שנקרא החרם הערבי. אתמול בדיוק דיברתי עם מישהו שבמשך שנים לא נכנסו מכוניות יפניות לישראל, חוץ מסובארו, אם אתה זוכר, כן. כי היה חרם ערבי, קוקה קולה לא נכנס, מקדונלד לא נכנס, אני סתם דוגמאות בולטות. כן. היום אין כזה דבר חרם ערבי, הבלתי מזדהות שינו לגמרי את הזה, ויכול להיות שמדינה כמו הודו עם הקשרים שהיא פיתחה עם ישראל, עזרה למסר הזה לחלחל למדינות אחרות, זה ודאי אחד המרכיבים.
פנטסטי. אתה יודע, אני חוזר חזרה באמת למה שאמרת בתחילת השיחה על הדמיון בין שתי המדינות, גם בערכים, גם אולי במידה מסוימת בתרבות, ואני נזכר בנאומו של הנשיא העשירי שלנו, ראובן ריבלין, על השבטים השונים שלנו, על אותם ארבעה שבטים החיים בישראל, ואני רואה את המרכיב החברתי בהודו, המדינה הזו שיש בה את ענייני המעמדות וכן הלאה, ויש פה איזה אלמנט מאוד מעניין של יכולת לנהל סוגי אוכלוסייה שונים. איך אתה רואה את החוזק המדהים הזה של ההנהגה שם?
תשמע, שומעים הרבה על על הפערים. הודו, למרות שעברו 75 שנה, עדיין נמצאת בתהליך של מה שנקרא nation building. לאחות, זה לא קראים, זה לאחות את השוני בשפות, בעמים, בעדות, בדתות אפילו.
תהליך של עשורים. למרות, תהליך של עשורים, של מאות שנים אפילו.
עשרות שנים, והוא לא הסתיים. אבל הבנייה של זהות, שנקראת הזהות ההודית, עד כמה שזה נשמע מוזר, ועד כמה שאנחנו מושפעים כולנו ממאמרים בתקשורת הבינלאומית, הדבר הזה שנקרא בניית הזהות ההודית, זה דבר מופלא שקרה להודו. אני בטוח שאנשים לא כל כך, שיהיה מי שלא יסכים איתי, כי שומעים על תקרית פה ותקרית שם, ונגד המוסלמים והסיפור הפקיסטני וקשמיר, זה אין סוף אירועים, חלקם נקודתיים, חלקם יותר מנקודתיים, אבל צריך לראות את העובדה שמאות נסיכויות וכל מיני שטחים במעמד כזה או אחר, חלקם היו של הפורטוגזים וחלקם היו תחת מעין שלטון, לא מעין, שלטון בריטי והפרטישן עם פקיסטן וכל הסיפורים האלה, יש דבר חזק מאוד שנקרא זהות הודית, והיא נבנית והיא חלק מה-nation building, ואתה יודע מה? יש סובלנות, עד כמה שזה נשמע מוזר, יש סובלנות, ואני לא בטוח שאין לנו אפילו מה ללמוד מהתהליך הזה שהודו עוברת. אפילו אצלנו בבית, עם כל הפערים והמתחים שאנחנו חווים בארץ, אני חושב שיש לנו מה ללמוד מאוד.
אני פה באמת רוצה, לפני שככה אנחנו מסיימים את השיחה הזו בעברית, היה לי חשוב מאוד לשאול אותך שאלה אולי קצת אד הוק, כי אתה מזכיר משהו כך חשוב, את הזהות ההודית. וב-2017, בעזרתך, קיבלנו לכנס מנהיגות הקהילות הישראליות בתפוצות את השגריר פוון כפור, שהיה השגריר בתל אביב, שדיבר איתנו על שימור הזהות ההודית על ידי תפקיד ממוקד במערכת ההנהגתית הלאומית של הודו. האם אתה חושב שתפקיד כזה בישראל יכול לעשות איזה added value, איזה ערך מוסף לישראלי החי מעבר לים?
אם אתה מדבר על הדיאספורה ההודית ותפקידה בזיקת הגומלים עם הודו,
כן.
אני חושב שזה קצת שונה. זה קצת שונה, אבל אני מבין ואני שומע ממך גם, אנחנו מדברים די הרבה מפעם לפעם על השינוי, על הרצון, על הרצון ליתר מעורבות, ואיך אומרים, דורש מאמץ משני הצדדים. אני חושב שעדיין יש פער ושוני בין הדיאספורה ההודית לבין הדיאספורה הישראלית, נקרא לזה ככה. הפער אולי נובע מזה שבהודו אין תחושה שמי שעוזב את המערכה, נקרא לזה ככה. הם מקבלים את זה הרבה יותר בשוויון נפש. הודי שנוסע ללמוד באוסטרליה ונשאר באוסטרליה, זה נשמע אפילו חצי טבעי, ואולי בסאב-קונשנס אולי הם גם מאמינים שהעובדה שהם שולחים שליחים, או לא שולחים, אלא נמצאים שליחים שלהם במשתמע, זה דווקא דבר טוב, ולדעתי בסופו של דבר זה דבר טוב, כי יש עשרות מיליוני הודים פזורים ברחבי העולם שעושים דווקא די מצליחים בארצות הברית, באוסטרליה, בקנדה, בבריטניה. אני חושב שאצלנו אנחנו צריכים עוד לעבור איזה שלב מסוים, גם הקהילות הישראליות בחול וגם מדינת ישראל צריכה, או הציבור במדינת ישראל צריך קצת לשנות את הגישה, להבין שזאת עובדה. אני חושב שאנחנו כבר די מבינים שזאת עובדה, שיש ישראלים עם זהות ישראלית ולאו דווקא רק היהודית, שחיים מעבר לים, ויכול להיות שבאמת צריך גם, לא יודע אם להטיל עליהם תפקיד, אבל אם הם רוצים והם מעוניינים, ואני יודע שרוצים ומעוניינים לשמור על הקשר וגם אולי להשפיע במקומותיהם, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות. ההודים קצת יותר מתקדמים מאיתנו לצורך העניין.
רציתי כאן באמת להודות בשם המאזינים של הרדיו הרב תרבותי של אוסטרליה, SBS רדיו, לשגריר דניאל קרמון, שבין שאר התפקידים הבולטים שלו מילא תפקיד של שגריר בניו דלהי עד 2018. תודה רבה דני.
תודה רבה ושבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.